לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, ח' בתשרי תשפ"א, ויומן לפי שעה היום. מחאות ההנהגה הערבית בישראל בעקבות גל האלימות במגזר, מעלות שוב טענות על תפקוד לקוי ואולי מפלה של המשטרה, חוסר בהקצאת משאבים וטענות נוספות. מנגד, עולות הטענות להעלמת עין עד כדי גיבוי במגזר הערבי לתופעות של נשק בלתי חוקי, ירי ותופעות פליליות נוספות. אנחנו נשוחח מיד עם איש חינוך, מנהל בית הספר בתמרה שבגלבוע, נהיל זועבי. הוא קורא לחברה הערבית, בעיקר להנהגה של המגזר, לעסוק בסוגיות שבאמת מטרידות את האוכלוסייה הערבית, ולא בענייני אבו מאזן, עזה והעולם כולו, וכך לסנוח את הצרכים האזרחים של המגזר הערבי. הוא יגיד כאן כמה אמירות מאוד מאוד נוקבות באשר להתנהלות של ראשי ומנהיגי המגזר הערבי. נדבר גם על יום הרביעי של השימוע לראש הממשלה. היום הזה מתקיים היום. איתנו יהיה מומחה בתחום הפלילי שלא תולה מי יודע מה תקוות גדולות בהליך השימוע הזה. הוא דווקא רואה בו מהלך עורק מתוכן, או אפילו כזה שמסייע לפרקליטות להערך טוב יותר להגשת כתב האישום. פשוט לוקחים את הטיעונים של הסנגורים ומשפצים את כתב האישום על פי הטיעונים הטובים של הסנגורים. אנחנו נשמע גם את הטיעון המעניין הזה. נערך גם ליום הכיפורים שיחל מחר לקראת הערב. בעיקר ברשת האינטרנט מתפרסמים לקראת היום הזה מיזמים שונים שמבקשים לעשות למבקשי המחילה וההתנצלויות את החיים קלים. עושים את זה דרך שליח, התנצלויות עלומות שם וכיוצא באלה. אנחנו נתהה כאן בכל רם, האם יש לסוג כזה של בקשת סליחה ערך. ולשם כך יהיה איתנו הרב יובל שרלו לשיחה קצרה. ולאחר יום הכיפורים יצוין יום בריאות הנפש. לקראת היום הזה אנחנו נדבר כאן עם הדוקטור הילה הדס, מנכלית עמותת אנוש. ננסה להבין האם כל מאובחני המחלות הפסיכיאטריות בישראל מודעים למה שמגיע להם, סל השיקום והסיוע שהמדינה נותנת להם. לא בטוח בכלל. אני אנסה לברר למה. וגם יהיה לנו אורח מיוחד לקראת, גם כן, לקראת היום שאחרי יום כיפור. ביום הזה יתקיים אירוע הצדעה לעמותת הצנחנים, ואנחנו נארח כאן לקראת האירוע הזה מישהו שיהיה נוכח באירוע, יוסף חגואל. הוא הפצוע שעל דמותו ועל הקרב שבו השתתף נכתב השיר בלד על החובש. הוא הפצוע מבלד על החובש. הוא יספר לנו כאן את הסיפור שלו, יספר לנו כאן מה הוא עושה ביום יום. תתפלו, הוא עדיין עושה מילואים, הוא פוגש עדיין לוחמים בחטיבת הצנחנים והופך שם לסלב לא קטן. אנחנו נשמע גם על כך. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. מחאת ההנהגה הערבית בישראל בעקבות גל האלימות במגזר. המחאה הזו מעלה שוב טענות על תפקוד לקוי, אולי מפלה של המשטרה ושל רשויות האכיפה, חוסר בתקציבים, משאבים ועוד ועוד. אבל מנגד גם עולות טענות להעלמת עין עד כדי אולי גיבוי במגזר לתופעות של נשק בלתי חוקי, ירי ותופעות פליליות נוספות. אנחנו רוצים לשוחח על ההתלבטות הזו והאופן הנכון לטפל בה. איתנו יצא על קו הטלפון איש חינוך, מנהל בית הספר בתמרה שבגלבוע, נהיל זועבי, שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אתה שומע את הטענות של הצדדים, אתה שומע את ההנהגה הערבית מתקוממת ודורשת יתר התייחסות של הרשויות, אתה שומע גם את ראש הממשלה אומר שצריך להקצות יותר משאבים, מה אתה אומר?
קודם כל צריך לוקח את התופעה האלימות במגזר הערבי. קודם כל אנחנו צריכים להכיר שישנה תופעה שיש לעקור מהשורש. וטוב והמשמח בדבר שכולם מסכימים שישנה תופעת אלימות שיש למגר ושיש לחסל לחלוטין מהמגזר הערבי, כי זה הופך להיות תרבות. אבל אחד אני חושב, ושאני מאוד מתנגד לפסטיבל התביעות הזה מצד ראשי המגזר הערבי, להטיל את האשמה על גורם אחר. במקרה שלנו, הגורם האחר בו, אם זה שר המשטרה, שר הביטחון פנים, ראש הממשלה, המוסדות, לפני הכל שאנחנו צריכים להכיר שהבעיה היא בעיה בתוך המגזר, ושאנחנו צריכים לעבוד קודם כל על עצמנו ולעבוד עלינו ועל החינוך שלנו ועל הרבה דברים. דבר שני, זה משמח מאוד שיש בסוף התעוררות מצד ההנהגה הערבית במדינת ישראל, שהיא בכלל מתחילה לתפור אותנו ולדבר על הבעיות שלנו, כי כל הזמן הם דיברו על כל בעיות העולם ואשתו, ולא דיברו לא על בעיות האלימות שזה לחדש אצלנו, וכאילו שכחו אותה.
זאת אומרת, עד עכשיו כל הזמן עסקו בנושא הפלסטיני ובנושאים כאלה שלא מעניינים את הציבור.
בנושא הלובי, ברשות הפלסטינאית, במה שקורה בעזה, ואני קורא לזה לחיות על גבה של הבעיה הפלסטינאית. אני לא אומר שהבעיה הפלסטינאית לא חשובה, חלילה. אני אומר שהיא חשובה, אבל היא לא החשובה בשבילי, והיא לא בסדר העדיפויות הראשון שלי. סדר העדיפויות הראשון שלי הוא המחיה שלי, ואיך אני חי בתוך מדינת ישראל, מחובר למציאות, מחובר להווה, ולא מזין את המגזר מקלישאות ומדברים שרק הביאו נזק למגזר הערבי. אני אתן לך דוגמה קלאסית שאני הייתי עד לה, והכל מתועד. פתחו תחנת משטרה במגזר הערבי. אתה יודע מה ראתה ההנהגה הערבית לנכון לעשות? לקום ולהפגין נגד פתיחת תחנת משטרה במגזר הערבי. למה? כי השר ארדן היה שם, כי ראש הממשלה היה... אני לא יודע למה. זה מעשה שבלתי, לא יתואר. אני לא מוצא את המילים איך לתאר מעשה כזה. שאנחנו בתוך גל האלימות לפני שנה וחצי, זה היה שנתיים אולי, אנחנו מפגינים נגד פתיחת תחנת משטרה, אנחנו היינו צריכים לקרוא למשטרה להיות בינינו, להיות בתוכנו, אנחנו צריכים היינו להגיד להם, הלב בטוח והבית בטוח, ואנחנו עוזרים לכם להיות בתוכנו, ולא להקשות על פתיחת תחנות משטרה במגזר הערבי.
ולהערכתך, עכשיו בוא נלך עוד צעד אחד אחורה, למה יש את ההפגנות האלה? למה הייתה התנגדות להכנסת משטרה? היום כולם אומרים, תביאו עוד משטרה, תביאו עוד משאבים, למה אתם מתעלמים מאיתנו? אבל אני הולך אחורנית. למה המשטרה, כשהמשטרה עשתה צעדים, הפגינו נגדם? כי מה, הרגישו שזה הכובש הציוני מנסה להכתיב מדיניות, שרוצים להתנער? מה הסיפור?
אני תמיד אגיד את האמת. אחד, קודם כל, אם אתה מדבר על הפגנות עכשיו, זה לגיטימי, זה להפגין, זה אופי מאופייה דמוקרטי ומאופייה של מדינת ישראל, לקום ולהפגין נוגד תופעת האלימות. אבל להפוך את ההפגנות כנגד המשטרה ולהגיד שהמשטרה בושעת, אני לא מקבל את הטענה הזאת, וזו טענה מופרכת, וזו טענה תלושה מהמציאות, ואני מתנגד לה, נחרצות. צריך לשלב ידיים עם המשטרה, כמו שאמרתי לפני כן, לשלב ידיים עם מוסדות החוק, לשלב ידיים עם הממסד ועם המדינה, ולהגיד אנחנו נמצאים בבעיה, כולנו רק יכולים לפתור אותה. מי זה כולנו? זה כל הורה והורה והורה והורה, איזה חינוך הוא מנחיל לילדים שלו, זה כל מורה ומורה ומורה, כל מנהל, כל איש דת, כל שייך, כל חומר, איך הוא מחנך לזה, כל אמא וכל אבא, איך שהם מחנכים לזה, ואיך אנחנו מוקעים את האלימות. וכאן גם כן יש צד להנהגה הערבית במדינת ישראל לגנות את האלימות, ולא רק להחרים כל בן אדם שנתפס אצלו נשק, להחרים כל בן אדם שאנחנו יודעים שהוא התעסק בעבריינות או בעבר שלו הייתה אלימות, ואנחנו לא עושים את זה. אבל להטיל את אשמת האלימות על משטרת ישראל לבד, זה דבר בכלל לא נכון.
אז אני רוצה, בוא תספר לי רגע עכשיו באמת מה קורה בתוך המגזר, כמי שחי שם ושומע ומכיר את הדברים מבפנים. כאשר ישנו אדם באמת שידוע שהוא מחזיק נשק או אפילו מוכר נשק, מה עושים? עוצמים עיניים, מגבים אותו, אומרים לו שזה טוב, שהיינו רוצים להיות כמו,
איך מתייחסים? לא מגבים אותו בדיוק, זה לא ככה. יש תופעת האלימות, היום יש נשקים במגזר הערבי, וכל בן אדם שעכשיו רוצה כאילו לחזק ולחסן את עצמו, אז הוא קונה עוד... עוד נשק. אנשים יודעים מהתופעה, מנסים להתרחק מהאנשים האלה כדי לא, 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 לא להיפגע. ועוד לא הייתה, בוא נגיד, קריאה חד משמעית מצד כולנו, כולל ההנהגה, שבו אני מזכיר אותה פעמיים שלוש, ההנהגה הערבית בתוך המגזר, להחרים את האנשים האלה. אני הייתי עד להרבה חתונות שישבו שם מכובדים והנהגה, ואנשים שהיום הם אומרים שמבילים את כל האחריות ואת כל האשמה על המשטרה ועל השלטון, ישבו בחתונות וראו שיורים מנשק לא חוקי, ונשארו בחתונות וצהלו ושמחו ונשארו שם. היו צריכים, בוא נגיד, במקרים כאלה, לקום, להגיד, אנחנו לא יכולים להשתתף בחתונה שיורים בה. אנחנו לא יכולים להשתתף במקום שאנחנו יודעים שהנשק הזה הגיע לידיים האלה בצורה לא חוקית, שזה יכול לפגוע באחרים. זה גם כן דברים קטנים שאם אנחנו היינו עושים אותם, אנחנו היינו עושים משהו. כשלום אתה דיברת משהו על איך נתפס השוטר במגזר הערבי.
כן.
אני הייתי עד לסדרת מפגשים ארוכה, ואולי גם זה ימשיך, שהכל נעשה בהתנדבות, באיך לטייב את הקשר ולחזק את הקשר בין המגזר הערבי, החברה הערבית, לבין משטרת ישראל. הם מפגשים שהיו בכפרים, שניסיתי גם כן להפגיש מכובדים, שייכים, אימאמים, אנשי עשייה מהמגזר הערבי, שכללו סיורים של משטרת ישראל בכפרים, שכל המגמה שם הייתה החיבור, הקשר, השותפות, שותפות הגורל בינינו לבין, כדי לחנך שהשוטר זה לא אויב. השוטר הוא דווקא בן אדם שבא מהמקום לעזור. הייתה גם כן בו ושם איזשהם התלהטויות מצד אנשים לא אחראים מראשי המגזר הערבי הפוליטי, שציירו שהשוטר הוא כאילו מילה תגנאי והוא אויב ועל כל מיני רקעים.
אנחנו זוכרים את דבריה של חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי כלפי שוטרים, שהיא קיללה אותם וגידפה אותם בכמה הזדמנויות.
אני בבוקר זה, אני לא אתייחס לא לדבריה של זה או לדברים של אחרים, אבל ישנם אנשים, ואני אמרתי ברור, ששפכו את התינוק עם המים, שרפו את הבית בכדי שהם בעצמם התחממו, והנה אנחנו אוכלים בדיוק מה שבישלנו. יש אנשים שירקו לשוטר, דחפו את השוטר, אמרו שוטר ציוני, לא ציוני, כובש, גוזל, והנה אנחנו מקבלים. והשוטר מסכים, והיו לי קשר עם שוטרים, שכאשר נכנסו למגזר הערבי, קודם כל עבודת משטרה זה עבודה לא קלה. זה אתה הולך לבצע את החוק, ולרוב אתה מתעמת עם אנשים שהם לא מצייתים לחוק. אתה הולך לעשות עבודה בדרך כלל לא נעימה. אז השוטר עושה את עבודתו הלא נעימה, כמו בכל מגזר, אם זה בישראל, או אם זה בצרפת, או אם זה ברוסיה, אחד. והדבר שני, הוא גם כן מתעמת עם התעמולה שעשו נגדו מבעוד מועד, שהוא לא רצוי, שהוא אויב, שאנחנו לא רוצים אותו, ושהוא כובש וציוני, וכל הקלישאות, ואנחנו עכשיו מגיעים למצב הזה. אז אנחנו מה צריכים לעשות? אחד, לעבוד על החינוך שלנו, לחנך לשלום, לחנך לאחווה בתוכנו, לחנך נגד האלימות, לחנך כן לסובלנות במגזר הערבי, כולם בקריאה אחת, שכל אחד יחנך, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעבוד על זה חזק. דבר שני גם כן, לחנך שהוא השוטר מהמקום, לעזור, השוטר או חבר, השוטר או המושיע. דבר שלישי, להושיט יד למשטרת ישראל ולמוסדות החוק, ואחד ולתמיד להגיד, אנחנו אזרחים במדינת ישראל על כל המשתמע, אנחנו מושיטים יד לאזרחות, בעיליו אנחנו רוצים להיות כאן ועכשיו.
תאמר לי, כשאתה אומר את הדברים האלה, ואתה מתבטא בהרבה מאוד פורומים, בעד באמת השתלבות חיובית בהוויה הישראלית, ולנסות להוציא את העוקץ האלים בסוגיה הזאת, איזה התייחסות אתה מקבל? דווקא כאיש חינוך, כמי שבא במגע עם הורים, עם מורים ועם תלמידים, איזה התייחסות אתה מקבל?
אני 27 שנים במערכת, מתוכם 15 שנים מנהל בית ספר, אני אבא למשפחה של 4 ילדים, אני בן של ראש מועצה באזור אחר, אנחנו משפחה שמאוד מעורבת במה שקורה במגזר הערבי, משפחה ערבית, מוסלמית, מסורתית, ואני חושב שכל הזמן ואומר ומדבר ומדבר, ששני דברים שאנחנו מחויבים לפעול אליהם, לפעול ולשאוף אליהם. אחד, חיבור וקשר עם המגזר היהודי, ויותנו גרים אחד בתוך השני, לא אחד ליד השני. הבנות, אהבה, קשר, קשרים וכו'. דבר שני, שאני מחנך אליו ושאני שואב אליו, קשר עם המדינה, קשר בורא עם המדינה, עם מדינת ישראל, וקשר עם הממסד, עם השלטון, תקרא לו, ושאני רואה בו קשר קדוש. ודבר שלישי שמשתמע משני הנקודות שהזכרתי, שקשר עם המגזר היהודי טוב, וקשר טוב וקדוש, אני קורא לו עם הממסד, שהם שיש בכוחם לרפא ולחזק ולמנף את המגזר הערבי, ולא קלישאות ולא סיסמאות, ולא ליבוי יצרים.
אתה משלם, אבל אתה משלם, אתה משלם
מחיר. אז איך שאנשים מקבלים את זה, היום יש אנשים שבכלל, אתה יודע, אני לא תיפייף, לא מקבלים את זה, אומרים שליחו של זה, שליחו של ההוא, שליחו של ההוא, אבל זה לא מרתיע אותנו. אנחנו 10 שנים, אני גדלתי על זה קודם כל, חונכתי על זה, גדלתי בבית שמאמין בזה, אני מגדל ילדים שלי ככה, בן שלי היום צוער, בתוכנית מפוארת של הבנים, של משרד הבנים. הבת שעושה שירות לאומי במשרד לביטחון לאומי. גדלתי ואני ככה מגדל את הילדים, זה כשנהיה מודל חיקוי. זה איך שאנחנו מתנהלים, איך שאחרים מתנהלים. היום אני חושב שגם כן יש תופעה טובה במגזר הערבי, אנשים התחילו להבין, הדבר התחיל לחלחל, שאנחנו לא צריכים להיות כל הזמן חיים על החרב. 48 עמי הייתה, היום אנחנו חיים וצריכים לחיות את ההווה היום ולמצוא את הקשרים, למצוא ואיך להתחבר ולא איך להתפדל. זו אמונתי, כי אני אוהב את עמי, כי בתוך עמי אני חי, ואני מגדיר את עצמי ערבי ישראלי על כל המשתמע מזה. שאלת הנאמנות שלי חד וברור למדינת ישראל היא לא לדיון בכלל. הנאמנות שלי למקום, לנוף, לקהילה ולמדינה, היא כמו שלך ולפעמים אף מיותר של אחרים. אז לזה אנחנו שואפים, וזו כאן המציאות. ואני אומר, מי ששומע אותי שומע, מי שיכול למנף ולחזק את המגזר הערבי, זה החיבור והקשר עם המוסדות כאן, ולא עם אבו מאזן ולא עם אחרים. אנחנו כאן ועכשיו לבנות את הקשרים, וחבל, חבל, חבל להשאיר תמיד את המגזר כסל חבטות. ואני חושב ואני יודע שהמגזר הזה נענש כמה פעמים בעוול שהוא לא עשה, בעוול של המנהיגות שלו, שעשתה כל הזמן דברים שהצליחו להרגיז את המגזר היהודי, עבדו על הרגש של המגזר היהודי והצליחו להרגיז אותו, והצליחו לעתים קרובות להרגיז את הממסד ואת השלטון ואת המדינה. ובזה הם הצליחו, אני אומר, הם הצליחו.
כן. טוב, הדברים בהחלט מעניינים, נראה שהם עוד יעסיקו אותנו ככה בימים הקרובים. נקווה אבל שאיפשהו הנימה הזאת שאתה מדבר עליה ככה יותר תשתרש במגזר, ואפילו גם בהנהגה, מותר שהיא תגיע גם לשם. נהיל זועבי, מנהל בית הספר, בית תמרה, בגלבוע, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב, בשורות טובות.
שיהיה לך המשך יום טוב, המשך יום טוב, והרבה טוב.
כל טוב, שלום שלום. יומו הרביעי של השימוע של ראש הממשלה מתקיים היום, ויש מי שלא תולה תקוות גדולות בהליך הזה. שלום, אנחנו אומרים לעורך הדין אביעד לנצ'נר, שלום לך.
שלום וברכה.
מומחה בתחום הפלילי, ואתה רואה במהלך הזה או מהלך ריק מתוכן, או כזה שאפילו מסייע לפרקליטות להערך יותר טוב להגשת כתב האישום בעקבות הטיעונים שישמעו שם.
כן, ואני אסביר. תראה, אנשים שומעים שימוע, את המונח הזה, שימוע לפני הגשת כתב אישום, ובטוחים שמדובר שם באיזה שיח שמתנהל בין עורכי הדין של ההגנה לעורכי הדין של הקטגוריה מטעם הפרקליטות, ובטוחים שיש שם איזה שיח שבאמת יש לו מטרה כנה ואמיתית להגיע לאיזה שהן תובנות. עכשיו, המקור של זה הוא כמובן הוראות החוק, שמחייבות את הפרקליטות לתת אפשרות לנאשם לפני שמגישים כתב אישום לעמוד בפני שימוע ולשכנע את את התביעה למה לא להגיש כתב אישום. ולמרות התקוות שתולים בשימוע הזה, המציאות מלמדת שהתביעה לא ממש ממש שמחה להגיע בלב פתוח ונפש חפצה לשימוע הזה. לא מתקיים שם איזשהו, בדרך כלל לא מתקיים שם איזשהו שיח. יושבים התובעים איתם הפרקליטות, שומעים את הטענות של ההגנה, וכותבים, בעיקר כותבים, לא מדברים הרבה. ובסוף, באמת מרבית השימועים בסוף הם מסתיימים בזה שמוגש גם כתב אישום. עכשיו, מה אמרת, הזכרת קודם ובצדק?
רק שנייה, לפני שאתה ממשיך, זאת אומרת, אתה אומר לנו, כאשר אתם שומעים 10-11 שעות, אנשים יושבים ביחד, בחדר סגור, זה בסך הכל לשמוע צד אחד ולכתוב את מה שהוא אומר, לא מתווכחים, לא מנסים לאמת את הסנגורים עם טיעונים, ומתחילים אולי להסיר פרקים או נתחים מכתב האישום שאולי יתפתח, כל זה לא קורה 10-11-12 שעות.
זה נשמע מוזר מאוד, וזה באמת מוזר, אבל רוב השימועים ככה נראים. הפרקליטות בעצם מנצלת את זה שהיא לא חייבת לך, היא לא חייבת לך את הפידבק הזה לטענות שלך כעורך דין. היא לא חייבת להגיד לך מה היא חושבת על הטענות, על טענות ההגנה שלך. אגב, הבוקר שמעתי שליאת בן ארי כתגובה לזה שהיא לא בארץ, היא אמרה, מה אתם רוצים? הכל כתוב. אני אקרא את הטענות אחר כך, ובדיוק לזה התכוונה. מה זה הכל כתוב? אם יש לך עמדה, ואת הפרקליטה הבכירה ביותר שם, אז זה לא עניין של הכל כתוב. תאמתי, תתאמתו, בואו נראה מה, איך נראה, איך יהיה שימוע כזה, איך נזקק מתוכו באמת איזושהי אמת. ובאמת יש לה פרקליטות פריבילגיה שיכולה להקשיב ולא להגיב. והרבה פעמים מה שקורה זה שסנגורים חושפים מטענות ההגנה שלהם בשלב השימוע. ואחרי זה הם רואים תיקונים בכתב האישום שמוגש לבית משפט בסוף, תיקונים בהתאם לטענות ההגנה שלהם. כלומר, הפרקליטות עושה את הסנגורים, אין המחלקת בקרת איכות שלהם. הם מגישים, הם מוסרים לסנגורים מעין טיוטת כתב אישום כזאת, שהיא אמורה להיות זהה לחלוטין למה שהוגש בסוף לבית משפט. ואמורים לסנגורים, נו מה אתם חושבים? ומגיעים הסנגורים, עובדים, עוברים על התיקים, לומדים אותם, חושבים על טענות יפות, יצירתיות, חדות, ובסוף גם מגיעים וטוענים אותם, את אותן טענות, ואז אתה יכול לראות הרבה פעמים איך כתב האישום שמוגש בסוף לבית המשפט מצליח לפסוח בצורה מאוד מאוד חדה על המוקשים האלה עליהם הצביע צוות ההגנה בפגישת השימוע.
אז מה אתה מציע בעצם? אתה מציע לפרקליטים לומר לחשוד, שמע, עזוב, בוא נרד מהעניין, לפחות נשמור את התותחים שיש לנו אל המשפט עצמו?
תראה, יש תיקים שהתשובה לכך היא חד משמעית. יש תיקים כאלה, עשיתי דבר כזה בעבר, אפילו אני יכול לומר לך שפרקליטה נפלט לה, נפלט לה בטעות בשיחת טלפון, שהשימוע איתי בעניין הלקוח שלי נורא חשוב לה, דווקא בגלל שהלקוח שלי הוא החשוד המרכזי בפרשה. ואני כשהבנתי את זה, אז אמרתי לה, גברת, תודה רבה, אני מבטר כאן על זכות השימוע, תגישי את כתב האישום הלא טוב שלך, ואנחנו נתראה בבית משפט. וכן, בהחלט...
אז בואו רגע שנייה, במקרה הזה זה עזר? ההמלצה הזאת לוותר על שימוע עזרה?
תראה, אתה לא יכול לדעת אם ההמלצה עזרה או לא עזרה, כי אתה לא יודע מה הם היו מתקנים. אבל אני כן יכול לומר לך שאם הייתי חושף מהטענות שלי, אז הם היו משנים את כתב האישום בהתאם לטענות הטובות שלי. וכרגע הם קצת אוכלים קש בבית משפט. אני שמח מאוד בתיק הזה שלא הלכתי לשימוע. תראה, צריך לברור את התיקים בהם אתה הולך לשימוע, זה באמת כל תיק לגופו. ובגלל זה, אגב, אני לא רוצה להגיד מילה על ההחלטה של עורכי הדין של ראש הממשלה כן ללכת לשימוע, כי ברור להם שיש את השיקולים שלהם, וחזקה עליהם שהם יודעים את מלאכתם, והם לא חושפים יתר על המידה ממה שלא צריך לחשוף. אבל שימוע זה הליך שצריך לדעת להשתמש בו בזהירות רבה.
יכול להיות שיש הבדל מרכזי בין ראש ממשלה, בעצם לכל חשוד אחר במדינה, שר או אזרח, כי ברגע שבו הוא יגיע למצב של כתב אישום או למשפט, כבר הדרישה ממנו להתפטר תהיה הרבה יותר חזקה מאשר כל אזרח אחר?
תראה, אני לא בטוח למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהדרישה נוטה יותר...
דרישה ציבורית, אנחנו שומעים כבר עכשיו, כרגע זה המוקש שעומד בינו לבין להקים ממשלה, ועוד הוא יכול קצת לשחק, להגיד, עדיין אין כתב אישום, עדיין אנחנו בשלבים מקדימים, אם הוא היה מוותר על השימוע...
ולכן מה אתה שואל?
אם הוא היה מוותר על השימוע, הוא היה חייב להגיע ישר אל שלב כתב האישום, ובעצם הזכות הזאת שאתה מדבר עליה, לוותר על שימוע, היא נמנעת ממנו.
כן, יש עם זה בעיה מסוימת. אני רוצה להגיד לך שדווקא בנימין נתניהו חשב על פתרון מאוד מאוד יצירתי, שאני נורא אהבתי אותו, שכמובן הוא קיבל כיתונות של לגלוג על הפתרון, אבל אני באמת חושב שהוא נכון וראוי לעשות את השימוע בדלתיים פתוחות, מה שנקרא, שבשידור חי, שכל העם יראה את אשמת הטענות של נתניהו, ויראה יותר מזה, יראה איך מגיבים הפרקליטים, יראה מי הם האנשים שמקבלים את ההחלטות, על סמך מה הם קיבלו את ההחלטה, כמה קשב היה להם בזמן שהם קיבלו את ההחלטה, כמה הם ניסו באמת להבין את הצד השני. אני חושב שזה פתרון חכם ויצירתי, שיש את הפתרון הזה, זאת אומרת, אפשרות לפתרון כזה קיימת רק במקרים של אנשי ציבור, שיש עניין לציבור לראות את השימוע. זה לא קיים, זה לא משהו שקיים לכל נאשם לפני שמוגש נגדו כתב אישום.
טוב, אז הסיפור הזה בכל מקרה לא הולך להיות פשוט. אם למישהו נדמה היה, ואפשר להזכיר כאן כהערה, את הדיווחים על מחמאות מצידם של אנשי הפרקליטות והיועץ המשפטי לכיוונם של פרקליטי נתניהו, על כך שהם הציגו טיעונים יפים ואמרו את זה בצורה מסודרת ומכובדת, אז יכול להיות שבדיוק את זה רוצים אנשי הפרקליטות כדי ללמוד ולהערך לקראת כתב האישום.
בהחלט, יש כאן הרבה בעייתיות בליטון את כל הטיעונים שלך בשימוע.
עורך הדין אביעד לינשנר, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה. תודה רבה, יום טוב.
שלום. ביום חמישי הקרוב, מיד לאחר יום הכיפורים, יצוין יום בריאות הנפש. לקראת היום הזה נמצאת איתנו על קו הטלפון הדוקטור הילה הדס, שלום לך.
בוקר טוב.
מנכלית עמותת אנוש, ואת מתעסקת ביומיום עם התחום הזה של בריאות הנפש, הנזקקים לסיוע בתחום הזה. ומסתבר שרבים מאוד מהמאובחנים במחלות הפסיכיאטריות בכלל לא יודעים שמגיע להם סיוע ושיקום.
נכון מאוד. תחום בריאות הנפש הוא תחום ש... כתוצאה מהתייחסות חברתית, שאומנם הולכת ומשתפרת, אבל עדיין התייחסות חברתית שמשאירה את המחלות האלה במקום לא מספיק לגיטימי, גורם לכך שאנשים לא יגיעו לטיפול, כלומר חלקם אפילו לא יגיעו לאבחון, אבל אלה שכן יגיעו לאבחון לא ימצאו את הזכויות שלהם. תחום בריאות הנפש הוא תחום שמביא אנשים לצרוך פחות את האפשרויות ואת ההזדמנויות, והם נכנסים לתוך הבית פנימה, מקטינים את החיכוך עם הקהילה ועם הסביבה, וכתוצאה מזה יודעים פחות על מה שמגיע להם, ובעיקר לא מכירים את האפשרות המלאה לחיות חיים מלאים בקהילה. וזה אתגר גדול.
אז לפני שנדבר באמת על אולי איך אפשר להתמודד ולהוציא אותם החוצה, מה באמת כולל סל השיקום הזה שמגיע למי שאובחן?
קודם כל, השאלה היא מצוינת, ובמקום הזה אני חושבת שאנחנו צריכים לתת קרדיט למדינה שלנו ולמשרד הבריאות, כי למעשה החל משנת 2000 יש חוק שנקרא חוק שיקום נכי נפש בקהילה, הלוואי והיו קוראים לו חוק שילוב נכי נפש בקהילה, אבל השם שלו הוא חוק שיקום נכי נפש בקהילה, והוא מגדיר בעצם את החובה של המדינה לספק שירותי שיקום לאנשים שמאובחנים ממחלה פסיכיאטרית, ועל הרקע הזה גם יש להם הגדרת נכות על ידי הביטוח הלאומי. הסל למעשה כולל מגוון של שירותים שנותנים מענה הוליסטי בכל תחומי החיים. קודם כל ליווי בדיור, כדי שלאדם יהיה מקום להניח את הראש ולהרגיש ביטחון, שיש לו מקום שממנו הוא יכול לקיים את חייו. אז ליווי בדיור, בין אם במסגרות שהן 24/7 נוכחות של צוות, אבל גם אדם יכול לגור בביתו ולקבל ליווי סוציאלי בביתו. הדבר השני הוא שיקום בתעסוקה. למעשה אחת ההשפעות של מחלת הנפש היא שאנשים מאבדים את המוטיבציה, והם מסתגרים ומפסיקים לקיים את התפקוד שהם היו רגילים לו קודם. כך שהליווי בתעסוקה כולל מהחזרת כישורי חיים, לקום בבוקר, לבוא בכל יום, לדעת לקבל הנחיות, לעבוד בצוות וכך הלאה. אז ממסגרות מוגנות ועד עבודה בשוק החופשי, יכול להיות שחלק מהאנשים שעובדים בתחנת הרדיו שאתה משדר ממנה מקבלים מאיתנו ליווי, ואתה אפילו לא יודע על זה, וזה בסדר גמור. כי אנחנו רוצים שאנשים יתחילו מקבלת כישורי החיים, וימשיכו ויעבדו בשוק העבודה החופשי. התחום השלישי הוא תחום החברה, וככה כשלאדם יש מקום לגור בו, משמעות שהיא כתוצאה מתעסוקה, וגם אמצעות להשיג את הבדידות, ולמעשה הקפנו את רוב הדברים שחשובים, אז יש מרכזי חברה ופנאי, ובהם אדם יכול למצוא את קבוצת השווים, למצוא תחומי עניין, פשוט לבלות. אז הגענו לשלושה תחומים, דיור, תעסוקה וחברה. בנוסף לכך, אנשים יכולים לקבל ליווי בהשכלה, להגיע להשלמת לימודים אקדמיים, או גם לימודים טרום אקדמיים. והחלק הכי משמעותי בעיניי בחוק השיקום, הוא ההבנה של המדינה, שלא מספיק שהאדם עצמו יקבל את הליווי בתחומים שתיארתי, אלא גם שהמשפחה שלו תקבל עזרה. אנחנו יודעים שכשהמשפחה חזקה ויודעת איך להתמודד ומקבלת גם את התמיכה לעצמה, היא מקבלת הרבה יותר כוח להתמודד עם בן המשפחה שסובל ממחלת הנפש, וכך בעצם אנחנו יוצרים איזושהי לכידות משפחתית, יוצרים היכרות יותר שלמה עם ההזדמנויות, עם האפשרויות, ומסייעים לשמור את התא המשפחתי, כי בסוף משפחה חזקה זה הדבר הכי חשוב שיש לאדם.
עכשיו, אמרת שישנם את כל הסעיפים הללו, אבל השאלה היא האם באמת קל לקבל אותם, או שאולי בן אדם צריך עכשיו להיכנס לאיזשהו מסלול של מאבק. נכון, יש לי את האבחון, הוא רשום באיזשהו מקום, אבל עכשיו להתחיל להתרוצץ מפקיד לפקיד ולבקש כל סעיף וסעיף ולהתמודד ולהיאבק, כמו שאנחנו רואים במקומות אחרים. האם גם בתחום הזה זה קיים?
אני חושבת שהתחום שלנו הוא לא תחום שצריך להיאבק בשביל לקבל את הזכויות, במובן שבו הפקידות אינה מעוניינת לאשר. אנחנו לא שם. לדעתי, כל, אני לא אוהבת את המילה פקידות, אבל כל נציגי הממשל, נקרא לזה, אנשי ביטוח לאומי, אנשי הפסיכיאטריה, אנשי משרד הבריאות, ברגע שאדם עם אבחון פסיכיאטרי, יש נטייה גבוהה לאשר את הזכויות. הבעיה היא לא שם. הבעיה היא שהתפסים שנדרשים למלא, וכמות האישורים שצריך להביא, והגודל של המשימה הזו למלא את הטופס לסל שיקום, היא גדולה מאוד, ושם האנשים נופלים. אין מי שיעזור להם למלא את התפסים האלה. לנו למשל אסור לעשות את זה, משום שאנחנו גורם שמספק שירות, אז אנחנו לא יכולים שאנשים יפנו אלינו ואנחנו נלווה אותם במילוי הטופס. את מילוי הטופס הם צריכים
להגיד. בכלל שזה עניין של צנעת הפרט?
לא, תראה, אם אדם בא אלינו ומבקש עזרה, והוא חתם הסכם ויתור סודיות, אז אין פה עניין של צנעת הפרט. אבל מכיוון שאנחנו גוף שמספק שירותים, ואחד הדברים החשובים בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, ושוב, קרדיט גבוה למדינת ישראל ולמשרד הבריאות, שזכות הבחירה, ממי לקבל את השירות, את שירות השיקום בקהילה, ניתנת לאדם. הוא מקבל את סל הזכויות בוועדה שקובעת מהם הזכויות השיקומיות שלו, ועכשיו הוא יכול לבחור ממי לקבל את השירות. ואנוש, אחד הגופים המרכזיים שמספק שירותי שיקום בקהילה, אבל האנשים צריכים לבוא אלינו ולהגיד, אנחנו רוצים לקבל מכם שירות, כי אנחנו יודעים ושומעים שאתם הארגון המקצועי ביותר וכך הלאה. אבל כדי שאדם יבוא לקבל ממני את השירות, הוא צריך לבוא עם האישור של הזכויות מסל שיקום, ואת השלב של לאחר האבחון ולאחר קבלת קצבת הנחות מביטוח לאומי, שבו צריך למלא את סל השיקום, אנשים צריכים לעשות או באמצעות המרפאות בקהילה, או באמצעות בתי החולים במידה והם היו מאושפזים, או באמצעות מחלקת הרווחה העירונית, ושם מתעוררים הרבה מאוד קשיים, וככל שיש יותר קשיים, אנשים פחות נוטים לנצל את הזכויות שלהם. וצריך לזכור, בתחום בריאות הנפש, וזה אמרנו קודם, מכיוון שזה תחום שאנשים חוששים להציר שהם חולים במחלה, מכיוון שהחברה עוד לא מספיק מקבלת אותם, אז הנטייה להתייעץ עם חברים, עם שכנים, פוחקת. היא פחות קיימת, וכל הסיטואציות האלה רק מגבירות את הבדידות ומקטינות את הסיכוי שאדם ימצא את הזכויות שלו. וכאן לכולנו יש אחריות, גם לזה שאנחנו מדברים עכשיו ועוד אנשים ישמעו שיש דבר כזה שנקרא סל שיקום ויש זכויות בתחום בריאות הנפש, וגם אולי להעיר את אותם גורמים שיכולים לפשט את הבירוקרטיה, לפשט אותה. וחשוב לי להדגיש, אנחנו לא נתקלים במצב שלא רוצים לאשר לאנשים את הזכויות שלהם. אנחנו נתקלים במצב שאנשים לא באים לבקש את הזכויות שלהם. וזה, אלה שני אתגרים שונים.
ויש פתרון. עכשיו בעצם אנחנו ניגשים לשאלה הראשונה שאלת בתחילת הדברים. יש איזושהי דרך אולי בחברה פשוט לטשטש את החשש, את הרתיעה שגורמת להם להתכנס ולהסתגר ולא להודות במציאות שבה הם נמצאים?
תראה, למעשה זו בעצם צריכה להיות, אני אגיד, החלטה לאומית. החלטה לאומית במובן שכל אזרח במדינת ישראל צריך להבין, וזה מה שאנחנו מנסים בעמותת אנוש לקדם ולהוביל. כל אדם צריך להבין ולדעת שבריאות הנפש זה הסיפור של כולנו. אין אדם, ואני חוזרת על זה, אין אדם אחד במדינת ישראל שאינו מכיר מקרוב לפחות בן אדם אחד שמתמודד עם מחלת נפש. אבל מה? לא בטוח שהוא יודע את זה. יכול להיות שזה הבן של השכנה, אבל הוא לא יודע. יכול להיות שזה הסבא של החברה של הבן שעומד להתחתן. ואנחנו צריכים קודם כל להבין ולהסכים שאנחנו כנראה מכירים מישהו מקרוב, ואז ברגע שאתה מסכים עם זה, אני חושבת שהעיניים נפתחות, ואז כל מיני סיטואציות נראות פתאום יותר ברורות, ויותר קל לשאול את השכנה או את הבן של החברה, למה, מה קרה? אפשר לעזור במשהו? הכל בסדר? לעודד את האנשים לדבר. כי יש לנו את הנטייה להגיד, טוב, אם הוא לא מדבר, אולי הוא רוצה את השקט שלו, אבל אנשים רוצים שיפנו אליהם, אנשים רוצים שישאלו אותם, ואם אנחנו נבין ונדע שמחלת נפש אינה מחלה מדבקת, אינה מחלה שהיא חטא שבן אדם חטא ובגלל זה הוא חלה במחלה, היא מחלה ככל המחלות. כשיש סכרת, אנחנו מיד נתייעץ למי הולכים, כשיש אירוע מוחי, ישר נחפש את רופא הלב הטוב ביותר. אנחנו גם צריכים לדעת שמחלות פסיכיאטריות הן שגרתיות, הן הרבה יותר נפוצות מכל המחלות האחרות, ופשוט לדבר על זה, לא להסתיר ולדעת שהמחלה הזו היא לא שייכת רק לאנשים מקבוצת גיל אחת או מעדה אחת או ממצב סוציו-אקונומי אחד.
יכול להיות
של כולם.
יכול להיות שבאיזשהו מקום תורמת לרתיעה הזו, תורם לרתיעה הזו החשש מהתפרצויות בלתי צפויות. זאת אומרת, אם אני יודע שמשהו עלול לקרות בשלב כזה וכזה, אז אני יכול להיערך אליו, אבל פתאום אני אקבל איזושהי התפרצות שאני לא יודע איך להתמודד איתה, לקבל, להכיל, להתמודד, להתקרב או להתרחק. בן אדם אומר, אני לא יודע מה עלול לקרות ומתי, אז אני מעדיף לעשות 4 צעדים אחורה?
יכול להיות, אבל אתה יודע, לטמון את הראש בחול, לא, היא לא לבת היענה ולא בשום דבר אחר. לבוא ולהגיד בגלל שאולי אני יהיה מצב שאני לא אוכל להתמודד איתו, משאיר אותנו בתוך אוהל הבורות ובתוך סיטואציה שהיא רק אולי תלך ותסלים בעתיד. אבל אם אני אומר, רגע, יכול להיות שהשכן שלי, זה שהוא לא יצא מהבית שבוע, אולי יש שם משהו, אז אולי אני צריך לפנות אליו כשזה שלב מוקדם ולא כשהוא כבר יהיה במצב יותר קשה. מה שאתה אומר הוא תיאורטית נכון, אבל בעצם הוא מחייב אותנו לקחת אחריות ולהתייחס בשלבים מוקדמים, לזהות סימנים בשלב ראשוני. לפעמים זה ילד שיושב בבית הספר ליד חבר, והוא רואה שהחבר עצוב בזמן האחרון. אז בוא תשאל אותו מה הבעיה. הילד יגיד, אתה יודע, אמא לא מרגישה טוב. בוא ננסה להבין מה זה, בוא נלך למורה, בוא נספר את הסיפור. הרי תחום בריאות הנפש הוא לא תחום שמאופיין בהתפרצויות. אלה מצבי קיצון שיכולים לקרות לאנשים. בדרך כלל, אנשים שמתמודדים עם מחלות נפש, הם האנשים השקטים, העצובים, המכונסים, המסוגרים, שרוצים קשר, שרוצים שיפנו אליהם. בואו נלך למקומות האלה, ניקח אחריות, ואז לא נצטרך להתמודד עם התפרצויות, כי ניתן עזרה בזמן, ניתן תשומת לב, אנשים ירגישו שהם חלק מאיתנו, ולא נתמם את הראש בחול, ניקח אחריות.
דוקטור הילה הדס, מנכ"לית עמותת אנוש, אני מאוד מודה לך על הדברים. בשורות טובות, תודה.
תודה. תודה רבה לך,
חתימה טובה. לקראת יום הכיפורים מתפרסמים בעיקר ברשת האינטרנט מיזמים שונים שמבקשים לעשות למבקשי המחילה וההתנצלויות את החיים קלים, התנצלויות דרך שליח, התנצלויות עלומות שם וכו' וכו'. ואנחנו רוצים לשאול האם יש לסוג כזה של בקשת סליחה ערך. שלום, אנחנו עוברים לרב יובל שר, לראש ישיבת אורות שאול. שלום.
שלום וברכה.
יש ערך לדבר כזה?
זה על הרצף. כלומר, המשנה ברורה כותב במפורש בלכות פיוס של ערב יום הכיפורים, שאדם צריך לבוא בעצמו לבפני האדם המתלונן, בלי מתווכים ובלי אמצעים ובלי עקיפות ובלי הוראות קבע ובלי קיצורי דרך, כי זה תהליך אמיתי של מפגש פנים אל פנים והשתנות הן של האדם עצמו הפוגע, הן של הנפגע, משהו צריך להתרחש אמיתי בתהליך הסליחה והכפרה. אבל מציין המשנה ברורה בצדק מוחלט, ואם יש, כלומר, שזה לא יהיה מצב של הכל או לא כלום. אם אין ברירה ואין דרך, או שהפוגע עדיין לא יכול לבוא, או שהנפגע, זה לא טוב לו להציף את הכל מחדש, אז אפשר לעשות דברים שהם פחות מכך. אשר על כן, אני לא הייתי מוחה או יוצא נגד המיזמים האלה, אבל הייתי קורא לכל אחד מאיתנו לעבוד בדיוק לפי הדרכת החפץ חיים. פיוס אמיתי, פגיעה אמיתית, לבוא, לדבר, פנים אל פנים, גם להשתנות, גם לפתוח את הלב של הנפגע, והיה, אם האלטרנטיבה היא לא לעשות כלום, או להשתמש בקיצורי הדרך האלה, אז כשאין ברירה שאתה נמצא באיזושהי מצוקה כזאת, אז אולי. אבל באופן כללי, בטח שזה לא הדרך מלכתחילה.
אבל עצם קיומו של מיזם כזה, לא נותן לנו לפעמים תירוץ, בסדר, ניסיתי, או שאני שומע שהוא לא רוצה לפגוש אותי, או נותן לעצמי כל מיני תירוצים, ובלבד להשתמש באופציה הזאת, זה לא עלול לדרדר אותי לנקודה הזאת?
התירוצים זה אבי אבות כל הנפילות, בדיוק כמו שאתה אומר. אין משהו שמפיל את האדם יותר מאשר התירוצים, כי בדרך כלל, אדם שהוא ניצב מול רוע, או מול משהו שאסור לעשות, לא יעשה אותו. אבל ברגע שיש לו תירוץ, בדיוק כמו שאמרת, אז הוא נכנס לסדק הזה של התירוץ ולבעייתיות הזאת של התירוץ. אז צריך להיזהר מתירוצים, צריך להתייצב באמת מול הנפגע ולהיות מסוגל להגיד לו, סליחה, לא בנוסח של, טוב, אבל לא התכוונתי לפגוע, אבל אם נפגעת אז אני מבקש סליחה, שכן בעצם אתה גם מטיל על הנפגע את האשמה, שהוא נפגע,
ואני לא התכוונתי. בעיה אצלך שאתה כזה רגיש.
בדיוק. אז לכן צריך להיזהר מהתירוצים, אבל אתה לא יכול לעבור לקצה השני ולהגיד או הכל או לא כלום. אשר על כן, טוב שכלי כזה נמצא במרחב, אבל מוטב לא להשתמש בו, ורק מוצא של אין ברירה, ולא כתירוץ, אלא כאילוץ אמיתי, אז לעשות משהו. אבל לעולם נזכור מהו פיוס אמיתי. פיוס אמיתי הוא הכרה, קודם כל, בעובדות, בעצם הפגיעה שנעשתה, ההכרה בכך שהפגיעה הזאת היא פגיעה, לא רק בעובדה, אלא שהיא באמת משהו שלא היה צריך לעשות, וקבלת האחריות על כך, היא הטלת האחריות על הנפגע, אלא על הפוגע, והרבה פעמים דווקא מתוך בקשת הסליחה האמיתית יכולה לצמוח התקרבות מחודשת בפתיחת לב חדשה, וככה אנחנו עומדים גם מול הקדוש ברוך הוא.
הרב יובל שרלו, הושבת רות שאול, תודה רבה על הדברים, גמר חתימה טובה.
כן, אמן, אמן, גם
שלום,
לכם.
שלום, שלום. מיד לאחר יום הכיפורים יתקיים אירוע הצדעה לעמותת הצנחנים, האירוע הזה יתקיים בפתח תקווה, מעמד ראש העירייה, רמי גרינברג. אנחנו רוצים לשוחח לקראת האירוע הזה עם מי שיהיה גם הוא נוכח באירוע. יוסף חגואל, שלום לך.
שלום, שלום וברכה.
זה הפצוע שעל דמותו והקרב בפריצה לעיר העתיקה, הקרב שבו השתתפת, נכתב השיר בלד על החובש. אז קודם כל שלום לך.
שלום.
ונרצה באמת לשמוע עד כמה באמת כל כך הרבה שנים אחרי נשמר הקשר לעמותת הצנחנים.
שתי סיבות. אחת זה אנחנו חברים כולם, נפגשים מפעם לפעם, ומצד שני אני עוד משרת במילואים בחטיבה.
עד היום אתה משרת במילואים, מה אתה עושה בחטיבה?
היום אני יותר בלוגיסטיקה.
כי מה? למה זה חשוב לך?
מה, לשרת?
לשרת עדיין, לפגוש את החבר'ה עדיין.
לא, את החברה, היום אני לא פוגש את הצבא, במילואים אני לא פוגש את החברה הוותיקים, אני פוגש את הצעירים. וחשוב לי לשבת איתם ולשוחח ולספר להם את המורשת של החטיבה, של הגדוד, את כל הפעולות שעשו החטיבה עשתה, ובעיקר זה מורקי מה שנקרא, לספר להם את המקרים.
וכשאתה פוגש באמת את הדור הצעיר, הם מודעים לקרב שבאמת אפשר לומר, מה שככה מושך אותנו אל הקרב זה השירים, השיר על גבעת התחמושת, השיר הזה של בלד על החובש, השירים שבעצם קושרים אותנו לאירועים עצמם. עד כמה באמת הם מודעים? עד כמה כשהם פוגשים אותך הם מבינים, ונגיד את זה בשקט כדי שלא ישמעו בחוץ, עד כמה הם מבינים שאתה מיתוס?
הם מבינים מאוד. בדרך כלל שבאים חדשים, אז קודם כל הם מסתכלים עליי, רואים מה עושה הזקן הזה פה. ואז הם שומעים את הסיפור, אז אתה רואה פתאום מחליפים את הפנים ובאים אליי ורוצים לעשות סלפי ולהראות לחבר'ה וכל הדברים האלו. ושאני אספר להם את הסיפור, מה היה בדיוק, מה עשינו, והם מאוד מתרשמים.
עד כמה באמת הסיפור שאתה חווית קרוב למה שככה צמרר את כל עם ישראל כשהשיר בביצוע של יורם גאון יצא החוצה?
בוא נאמר ככה, בהתחלה אנחנו לא ידענו שזה השיר עלינו. זה לא שהוא לקח אותי ודיבר איתי או משהו, השיר היה בכלל על רקע אחר איתו, ואחר כך, אחרי המלחמה, זה הוא הוציא את השיר לאור, ואז הוא אמר שהוא שינה מילים על אחרי שהוא קרא את הסיפור שלנו, ואז הוא הקדיש לנו את השיר הזה.
ואתה בעצם גם קראת לבנך על שמו של החובש.
כן, אני קראתי על שם החובש, ומשפחת אפשטיין הייתה בברית, ואבא שלו היה סלדק. וזה סיפור די ארוך עם המשפחה.
עם המשפחה ועם המפגש איתה והקשר עד היום.
כן, הקשר עד היום, אבל כבר המשפחה היא התקצרה, וההורים נפטרו, והאחים נפטר, נשארה אחות רק היום.
עד כמה האירוע הזה באמת מלווה אותך ביום-יום?
בוא נגיד שזה, קודם כל בגלל המילואים שאני הולך, אז כל פעם זה עולה מחדש. ואני גם לקחתי לעצמי פרויקט לספר את הסיפור הזה, אז אני מספר את זה בבתי ספר בשביל להנציח אותו. אני מאוד רוצה שהחובש, איך אומרים, שידעו ויכירו וידעו, ואני הולך לעשות את זה בפני חיילים הרבה. גם אתמול הייתי אפילו חומת מגדל דוד, הייתי שם אתמול והרציתי לפני חיילים. אני הולך לבתי ספר, עכשיו התחלנו להופיע, וזה רק בשנים האחרונות שלפני כן לא הייתי עושה את זה, כי אז היה לי קשה.
היה לך קשה? עד לפני כמה שנים היה לך קשה?
בוא נגיד עד לפני 10 שנים בערך. אני לא הייתי מדבר על זה בכלל.
אז אני רוצה לגזול ממך באמת כמה דקות. קח אותי להרצאות האלה, שאתה, מאיפה אתה מתחיל את הסיפור? אני מתאר לי שזה לא, זה לא מתחיל מרגע ההפגזות הירדניות עליכם, לא. של פצוע וחובש. מאיפה מתחיל הסיפור?
לא. הסיפור מתחיל בימי הכוננות של המלחמה, גיוס של לקראת המלחמה, לחטיבה שלנו הייתה בכלל משימה לצנוח מדרום לאלריש, בינתיים השתנו המשימות ואז הביאו אותנו לקירו לירושלים לעבוד שם עתודה, ואחר כך צירפו אותנו לכבוש את גבעת התחמושת, להיכנס לעיר העתיקה, לכבוש את העיר העתיקה, וזה התגלגל ככה באקראי כזה, כאילו הגענו לירושלים.
ואז כשאתה מגיע, תן לנו באמת קצת, ככה דוגמית, טעימה קטנה מהסיפור עצמו שאתה מספר לחבר'ה הצעירים על הרגעים האלה הדרמטיים.
מה שקרה זה גדוד אחד אמור היה לפרוץ את הגדרות, והגדוד שלנו היה אמור לעבור דרכם ולהגיע למוזיאון רוקפלר, לכבוש את מוזיאון רוקפלר, וזה היה היעד הראשון. היעד השני היה להיכנס לעיר העתיקה. ידעו לגדוד שלנו להיכנס לעיר העתיקה, היות שהיינו הגדוד המילואים הכי ותיק, זה היו חבר'ה שרוב החבר'ה היו שם שצלחו במיתלה ב-56. אז רצו לתת לגדוד הזה שיכנס לעיר, יכבוש את העיר העתיקה, כאילו, יהיו ראשונים שם. ותוך כדי תנועה לכיוון הגדרות שהגדוד הקודם הראשון פרץ, היינו אמורים לעבור דרכם, ואז הירדנים גילו מאיפה אנחנו נכנסים, והתחילו להפגיז את כל האזור, ובשלב מסוים שהגעתי קרוב מאוד לגדרות, אני נפגעתי. פינו אותי לאחור, לנקודת ריכוז פצועים, ובנקודה הזאת...
איפה נפגעת?
נפגעתי ברגליים.
רגליים.
והמצב היה לא כל כך סימפטי בהתחלה, והייתי שותת דם לגמרי, ורק רגליים, אני הייתי, נפגעתי כאילו בגוף הכל היה בסדר. חוץ מהרגליים שלא יכולתי לעמוד עליהם, פינו אותי לאחור, ושם היה ריקוד פצועים, וחפשו פצועים אחד אחרי השני שם. תוך כדי שחופשים אותנו, גם מפנים אותנו לבית חולים, ואז כנראה הירדנים ראו תנועה סוענת שם בכיוון, הגיעו אמבולנסים, הגיעו כל מיני מוכניות לפנות פצועים לבתי חולים. אז הירדנים התחילו להבדיז ממש את, את המתחם הזה שהיינו בו, והיינו... שם קרוב ל-50 איש, ופתאום ראית שאין אף אחד, כי התקבלה פקודה למצוא מסתור, ואז אני הייתי עם הרגליים, לא יכולתי לזוז, ובאותו שלב החובש שלום אפשטיין טיפל בי, התחיל לטפל לי ברגליים, ואז אמרתי לו, תסתלק, חבל, כמה שפחות יהיה יותר טוב פה, הוא אומר לי, אל תדאג, כל יום בסדר, והיה איזה קיר של מקלט, אז הוא גרר אותי לכיוון לקיר הזה, ו... השכיב אותי עם הפנים לכיוון הקיר, ונשכב מאחוריי, כיסה אותי. וממש אחרי כמה שניות ספורות, נפל פגז ממש קרוב לככה, איך אני אעריך את זה, אחר כך ובדיעבד, אחרי המלחמה, ואחרי הכל עשיתי סיור, אז ראיתי שהפגז נפל ממש מטר מאיתנו. ואז הוא, בוא נגיד, הוא לא נשאר שלם. וכל הרציסים שעברו ממנו אליי, חדרו אליי, וכנראה שהוא בלב רסיס גדול שהיה, שהוא נעצר ממש מאחרי הלב. הוא תקוע לי כמה סנטימטר מהלב עד היום.
זאת אומרת...
ואם הוא לא, הוא קורא, הרסיס הזה קורא לי את הלב.
זאת אומרת, בגלל שהרסיס עבר אותו ואז עבר אליך, הספיגה הייתה פחותה.
כן, אני הייתי כולי מרוסס עם רסיסים, אבל הם היו קטנים, אבל זה היה רסיס די גדול שאני מאמין שלא הייתי נשאר בחיים, כי זה היה קורה להתעלם.
ומכאן בעצם נולדת פשוט מחויבות של, של אתה מרגיש חייב לו את חייך בעצם.
בדיוק, זה בטוח. זה חוץ מזה שהוא נשכב עליי, הוא גם גרר אותי הצידה, כי אם אני הייתי נשאר באותו מקום שהייתי שוכב, הפגז נופל ממש עליי, אפשר להגיד. אז הוא גרר אותי הצידה ונשכב עליי, ואי אפשר להגיד שזה לא, זה היה, זאת אומרת, לא חשבנו להיפגע שנינו, כן? גם אני בטוח שהוא לא חשב שיפגע, אבל הוא בכל אופן לא רצה לעזוב אותי נשאר שם לבד. הוא נשאר איתי וכונן עליי, כי ידע שאני לא יכול לזוז. ועל זה אני חושב שאנחנו, המסורת היום זה גדלים על זה שלא משאירים פצוע בשטח.
תאמר לי, עד כמה, כעבור כמה שנים אתה פוגש את המשפחה, איך היה המפגש?
אז אני אספר לך.
כן.
המקרה היה שאחרי המלחמה, שלמה אפשר קיבל את איתור האוס, ו... איזה כתב, בא אליי הביתה, ביקש להיין אותי, הוא רצה לראות, לשמוע ממקור ראשון מה היה, מה הסיפור באמת היה. ואז סיפרתי לו את הסיפור, כתב, זה היה במוסף של, של, של אותה שפעת, והוא שאל אותי מה אני חושב לעשות, אני הייתי, אותו היה לי 21 בתאריך הזה, אני הייתי ילד. אמרתי לו, תראה, אני אתחתן, יהיו לי ילדים, הבן הראשון, אני אקרא לו על שם שלמה. ורשם את זה בסקיצה שלו, וכתב, אבל אמרת, יש לי דרך בקשה, אני זה כבר חודשיים בערך במלחמה, עוד לא ראיתי את המשפחה, ואני רוצה מאוד לפגוש אותם. ותכתוב את זה בעיתון, אולי דרך העיתון, כי אני לא היה לי שום קשר עם החבר'ה של הגדוד הזה, של החיילים, כי אני פעם ראשונה שגויסתי כאילו, זה היה במלחמה. לפני זה הייתי עוד בסדיר. ואז הוא כתב בעיתון שאני רוצה לפגוש את משפחת אפשטיין, את המשפחה של החובש, ובאמת, ביום ראשון בבוקר, דופקים את זה בבית, די מוקדם יחסית, אני חושב שעה 9 בבוקר, זה עוד לא היה מקובל לקום כל כך מוקדם אצלנו הצעירים, פתחתי את הדלת, ואחרי פציעה, אז אני יכול, אפשר להבין, לא? אני פותח את הדלת, עומד לפני אדם, מציג את עצמו, ואומר לי, אני גיסו של שלמה אפשטיין, אני באתי לפה כנציג המשפחה, ואני מבקש אותך לא ליצור איתנו קשר. המשפחה לא רוצה קשר איתך. בשבילי זה היה בום, זה כמו פטיש 5 קילו על הראש, אני לא הבנתי, לא ידעתי, אני ילד, אני בצעיר, אבל מה השמה שלי אני לא יודע. אחרי שאני הבנתי, אבל באותו זמן לא הבנתי מה הייתה הסיבה, וחייתי עם זה כמה שנים. אני בינתיים, כל שנה ביום הזיכרון, אני פוקד את הקבר, מאז ועד היום, אני 55 שנה, מופיע שם, כל שנה אני מגיע לקבר ביום הזיכרון. ו4-5 שנים, אין אף אחד ליד הקבר, אני לבד מופיע שם. כל שנה אני בא, אין אף אחד, אני לבד עם הזר פרחים שלי, יושב איתו וזהו. בינתיים עברו השנים, התחתנתי, ואשתי ילדה בן. עשה גורל שהיא תלד בדיוק יומיים לפני יום הזיכרון. הלכתי, יצאתי אותה מבית היולדות, הבאתי אותה הביתה, ועליתי לירושלים, כמו שאני יודע תמיד, זה היה יום הזיכרון, ודי מרחוק מהמדרגות אני רואה שליד הקבר פתאום עומדות שם שתי נשים, אני מתקרב, אני רואה שיש שם איזה נער איתה, ואני מתקרב, ואני שומע שהן מספרות לו את הסיפור, פחות או יותר, לא את כל הסיפור שמעתי, אבל חלק ממנו. ואז אני אומר להם, סליחה, מה הקשר שלכם? מי אתן? אז הם אומרות, אנחנו בנו דודות של שלמה אפשטיין. אמרתי להם, זה יד הגורל, אני עכשיו בא מבית ילדות, אשתי ילדה בן, והייתי רוצה מאוד שאבא של שלמה יהיה הסונדק של הבן. הם כמובן ידעו את הסיפור במשפחה שדחו אותי, ואז אמרו, נראה מה אפשר לעשות. ולקחו את מספר הטלפון שלי בבית, ובערב, סוף יום הזיכרון, ערב יום העצמאות, אני מקבל טלפון מהם, והם אומרות, המשפחה תבוא לברית. ובאמת, אחרי 4 ימים שהיה עברית, 5 ימים, משפחת אפשטיין באו בהרכב מלא כזה, פחות או יותר קראו ל-30 איש מהמשפחה, הגיעו לברית, אבא שלו היה סנדק, קראנו לבן בשם שלמה, וככה נוצר הקשר עם משפחת אפשטיין.
ופתחת איתם את העניין הזה? למה בהתחלה לא רצו לפגוש אותך?
לא, אחר לא. כך התברר לי שהאימא קיבלה את האירוע הזה, את כל המצב, מאוד קשה, והם פחדו שהיא תגיב לא רציונלי, לא הגיוני, בדברים אם היא תראה אותי. ורצו למנוע את המפגש איתה. זה מה שאני הבנתי במשך הזמן, כי נפגשתי עם המשפחה, הייתי באירועים שלהם, וזה עבר לי בשלום אחר כך. כמה שנים היינו, הבן היה קטן, הייתי בא אליהם פעם בשבועיים עם התינוק.
אני רוצה עוד לשאול אותך שאלה אחת, ולהחזיר אותך למפגשים שלך היום עם החבר'ה הצעירים, בחטיבה, בחטיבת הצנחנים. אתה מסתכל על הדור שלך ועל הדור הזה, מה אתה אומר? יש פערים, הדור הבא ממשיך, מבין את זה שהוא חלק ממרוץ שליחים, והוא מתקדם הלאה, או שאולי יש פערים וזה עולם אחר לגמרי?
אני חושב שעושים עוול היום ונורא לנוער של היום, עושים להם עוול לפי דעתי. לפי מה שאני רואה, הם נלחמים לבוא ליחידות קרביות, הם נלחמים לבוא, ומשמיצים אותם, אבל לפי דעתי זה מיותר, הם חבר'ה נהדרים, אחד אחד. אנחנו עבדנו עם כוח, הם עובדים עם מוח, זה ההבדל בינינו, אבל המוטיבציה שלהם היא מאוד מאוד גבוהה, ואני, איך אומרים, אני גאה בהם.
כן. יפה, אני מאחל לך.
ואני חושב שכמה שאני יכול, כמה שאני יכול לעזור להם ולתרום להם, אני אעשה את הכל. הנה גם העמותה הזו שאנחנו עומדים להקים, אז אנחנו לא הולכים הפעם, יש לנו הרי גם עמותה שלנו למען האלמנות שלנו. אז עכשיו אנחנו עושים את העמותה הזאת לחבר'ה שמשרתים היום, לעזור להם, לתמוך בהם, לתת להם כמה שאנחנו יכולים יותר, שיבינו שהם, הם, והם יודעים שהם צריכים להמשיך ולשמור על המולדת. הבאנו להם מולדת והם צריכים לשמור עליה.
יפה. להמשיך ולהיות גאים בהם. יוסף חגואל, לקראת האירוע של, אירוע הצדעה של לעמותת הצנחנים. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. תודה רבה.
תודה, תודה.
עד כאן יומה לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, יומן אחרון לפני יום הכיפורים. תודה לנהיל זובי. תודה לאורך הדין אביעד לנצ'נר. לדוקטור אילה הדס. לרב יובל שרלו. תודה ליוסף חגואל. לכם על ההזנה, עשו בחל ימים טובים, בשורות טובות. גמר חתימה טובה. להשתמע. Thank you.